אנחנו לומדים את המאמר דיבור המתחיל מה יפו פעמייך בנהלים בלקוטי תורה על שיר השירים. זה נמצא בדף מם ג' בעמודה השנייה. מה יפו פעמייך בנהלים, פסוק בשיר השירים. הנה אמרו רבותינו זה על סוף פרק ד' דסוכה, בפרק כמה דחגיגה. שני המקומות הללו בגמרא אומרים חז"ל שהפסוק הזה נאמר על כנסת ישראל בשעה שהיו עולים לרגל. תאי שעם ישראל היו עולים שלוש פעמים בשנה היו עולים לרגל, אז הפסוק משבח אותם ואומר מה יפו פעמייך בנהלים. כמו שכתוב, איפה רואים את המצווה הזו שעם ישראל צריכים לעלות לרגל שלוש פעמים בשנה, ייראה את פני השם אלוקיך. זה שהיו עולים שלוש פעמים בשנה להביא קורבן לבית המקדש, אז בא הפסוק ומשבח את עם ישראל ואומר מה יפו פעמייך בנהלים, על זה שעלו שלוש פעמים לרגל. אומר עכשיו אדמו"ר הזקן, ואתה מי שחרב בית המקדש. עכשיו מה קורה עם הפסוק מה יפו פעמייך בנהלים? עכשיו הפסוק הזה מדבר על עלייה לרגל שלוש פעמים בשנה מאז חורבן הבית. אנחנו יודעים שתפילה במקום קורבן. התפילות שלנו זה בעצם התחליף לקורבנות. שבחינת ייראה את פני השם אלוקיך, שהיו עולים לבית המקדש, הרי זה היה זמן שיהודי יכל לראות גילוי אלוקות. היה זמן של ייראה, שכשם שבא לראות, כך בא לראות. אז זה היה בבית המקדש. עכשיו מה התחליף לדבר? הוא עתה בתפילה. עכשיו, בזמן התפילה זה הזמן שיהודי עולה לרגל, חבר לקדוש ברוך הוא. מה ההבדל הבולט בין זמן שבית המקדש היה קיים לזמן התפילה היום? רק שאז היה השראת השכינה למטה במקום גשמי. זמן שבית המקדש היה קיים, שיהודים עלו לרגל לבית המקדש, במקום גשמי כאן בגשמיות העולם היה מקום שבה הייתה השראת השכינה. שרה ניסים נעשו לבתינו מבית המקדש, והם ראו בגלוי בגשמיות. כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי. הקדוש ברוך אומר, תבנו לי מקום ושכנתי בתוכם, שם תהיה השראת השכינה. לזה, כיוון שהשראת השכינה בבית המקדש הייתה למטה פה במקום גשמי, לזה היה אז בהתחלקות ג' זמנים. לכן גם החובה לעלות לרגל התחלק לשלושה זמנים שונים בשנה, פסח, שבועות, סוכות. יש תאריכים שבהם יהודים מצווה לעלות לרגל. מה העניין של שלושת התאריכים הללו? נגד ג' אבות, אברהם, יצחק ויעקב. יש גילויים אלוקיים שקשורים לאברהם, יש שקשורים ליצחק, יש שקשורים ליעקב. מכיוון שהגילויים באו בגשמיות, אז לכן הזמן מתי באנו לקבל את הגילויים האלה, זה היה פשוט בזמן גשמי, מתואם. יש זמן שעולים כנגד אברהם, יש זמן שעולים כנגד יצחק, וזמן שעולים כנגד יעקב. אבל ואתה, עכשיו, יש גם כן את העניין הזה של עלייה לרגל, אבל היום זה לא בבית מקדש גשמי. אמרנו שהיום זה בתפילה. התפילה שלנו זה במקום עלייה לבית המקדש. וגם בתפילה שלנו יש את כל השלושת הבחינות, אברהם, יצחק ויעקב. אבל מה? ואתה בתפילה, השראה הזו היא בבחינת הרוחניות. עכשיו שההשראה האלוקית, היא לא במקום גשמי, לדבר רוחניות בתפילה של יהודי, בעבודת השם של יהודי, ובלי התחלקות. אז עכשיו זה לא מחולק שיש לך בשלוש זמנים בשנה שאתה צריך להתפלל, שיהיה לך את אברהם, יצחק ויעקב, אלא בכל תפילה יש לך גם את אברהם, גם את יצחק וגם את יעקב. כי התפילה כלול מג' בחינות אברהם, יצחק ויעקב. הרי אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד מהם מסמל איזשהו קו בעבודת השם. כידוע שאברהם זה חסד, זה אהבת השם, ויצחק זה גבורה, זה עירת השם, ויעקב זה תפארת, זה רחמים. אז כרגע כל תפילה בלולה משלושתה. יש לנו את שלושתה בכל תפילה. מכיוון שזה ברוחניות, אז זה כל הזמן. הדרך, כמו שכתוב לגבי עניין דומה, שבזמן שבית המקדש היה קיים, כדי להקריב קורבן היית צריך להיות כהן. כדי להיכנס להקריב תורת היית צריך להיכנס ככהן בפנים, בקודש. וטהור וכולי. היום שזה ברוחניות, אז גם אם אתה לא כהן, גם אם אתה לא נכנס למקום מסוים, ולא משנה באיזה מצב אתה נמצא, אתה מתפלל. זאת אומרת, המצב הזה שזה לא בגשמיות, זה פתח את זה, להוריד את ההגבלות ההלכתיות שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים. על דרך זה גם פה. זמן שבית המקדש היה קיים, זה היה מחולק לשלושה זמנים בשנה. עכשיו, בכל תפילה יש לך את שלושתם. כי תפילות אבות תקנום. כי כתוב הרי שהשלושת הזמנים, שהתפילות שלנו שחרית, מנחה וערבית, אבות תקנום. זאת אומרת, יש לנו את האבות כל יום בתפילות האלה. אז בכללות זה מתחלק לשלושת התפילות, שחרית ומנחה וערבית, כנגד אברהם יצחק יעקב, אבל האמת הוא יגיד שגם בכל תפילה עצמה יש לך את כולם. איפה רואים בכל תפילה?
ברכת האבות, הברכה הראשונה.
יש, גם שם מזכירים את שלושתם. איפה רואים בתפילה את מייצוג של שלושת הקווים של האבות? אז הוא אומר כך, כי יש פסוקים בתפילה מבחינת אברהם, יש פסוקים בתפילה שבהם יהודי מעורר ומבקש על אהבת השם. אז זה אותם פסוקים בתפילה שהוא מייצג את אברהם אבינו, של עניינו של אהבה, מבחינת אהבה. ויש מבחינת עירה, יש פסוקים בתפילה שבהם אנחנו מעוררים עירת שמיים. עירה זה יצחק. ויש מבחינת יעקב, מידת הרחמנות, יש קטעים בתפילה שבהם אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא תרחם עלינו. זה אנחנו מדברים בשם יעקב. כמו שכתוב, לדוגמה, מיד בתחילת התפילה בהודו, בקטע הראשון, מביאים שם פסוק בתהילים, אתה השם לא תכלה רחמך, היינו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו. אז הנה, התחלנו את התפילה, מתחילים כבר מזכירים את יעקב, העניין הזה של רחמים. והנה כתיב, כשמדברים על זה שרוצים לעורר את בחינת יעקב, את בחינת אברהם, את בחינת יצחק, יש פסוק בנביא שאומר ככה, כה אמר השם ליעקב אשר פדה את אברהם. פסוק ידוע שמביאים בחסידות הרבה פעמים, פשט הפשוט של הפסוק זה כאילו יש כאן סוגריים בפסוק. כאילו נאמר, כה אמר השם ליעקב. יעקב זה עם ישראל. עכשיו בסוגריים יש כאן שבח על הקדוש ברוך הוא. אותו השם שדיבר ליעקב, משבחים אותו אשר פדה את אברהם. הקדוש ברוך הוא פדה את אברהם. אבל כשאתה קורא את הפסוק ברצף, כאילו נראה לך, ליעקב אשר פדה את אברהם. כאילו יעקב פדה את אברהם. אז יש על זה באמת מדרשים שמסבירים מה זה נקרא שיעקב פדה את אברהם. כאן הוא מסביר ברוחניות שהקו של יעקב פודה, משחרר, מגלה את הקו של אברהם. הקו של אברהם זה אהבת השם. הקו של יעקב זה רחמים. לפעמים כשאין לך אהבת השם, אז מה אתה עושה? אתה מבקש רחמנות מהקדוש ברוך הוא, שייתן לך כוח לעורר את האהבה, את העניין של אהבת השם. דהיינו, הרחמנות שאתה מבקש זה יעקב. זה פודה לך את אברהם. זה מה שהוא מסביר. כי הנה, עיקר בקשת הרחמים בשתי ברכות שלפני קריאת שמה, שתי הברכות שלפני קריאת שמה, ברכת יוצר המאורות, אחר כך ברכת אהבת עולם, שבהם אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא אבינו, אב הרחמם רחם עלינו, מבקשים רחמים מהקדוש ברוך הוא. על מה מבקשים רחמים? הוא על הניצוץ אלוקות. יש לנו נשמה, יש לנו ניצוץ אלוקי, מבקשים על הקדוש ברוך הוא רחמים, תרחם עלינו, אנחנו רוצים לאהוב אותך, רוצים להרגיש אותך, יש לנו חסמים, מבקשים ממך רחמנות, תפתח לנו את הלב, שאין לנו אהבה ואירה, אנחנו לא מרגישים אהבה ואירה אל הקדוש ברוך הוא, למה? למה אנחנו לא מרגישים? מחמת היעדר ההתבוננות, כי אנחנו לא מצליחים להתבונן, כי הרי הרגשות נולדו מהתבונה, מהבינה, אם היינו יכולים להתבונן בנחת, אז היה מתעורר לנו אהבה באופן טבעי, כי זה הסדר, שהשכל שולט על המידות. אבל המוח שלנו טרוד בהרבה דברים אחרים, אז אין לנו את הצלילות הדעת להתבונן. במילא לא נולד מזה אהבה. כי בחינת בינה הוא המוליד אהבה ואירה. מה מוליד אהבה ואירה בנפש? הבינה. לזה אנו מבקשים, לכן מה אנחנו מבקשים בברכה של אהבת עולם, למשל, מביא כאן ציטוט, רחם עלינו, מבקשים מהקדוש ברוך הוא תרחם עלינו, ותן בליבנו בינה להבין. אז מה אנחנו מבקשים? בעצם אנחנו מבקשים שיהיה לנו אהבת השם. אנחנו יודעים שאהבת השם צריכה בינה. אז אומרים לו, ריבונו שם תרחם עלינו, תן לנו בינה. להיות מבין דבר מתוך דבר, שנוכל להתבונן בגדולת השם. נוכל להבין ולהתבונן באמת האלוקית, וזה יורר לנו אהבת השם. הוא מביא כאן דוגמה של שלוש שורות, במה היהודי צריך להתבונן, אם היה לו את המוח הצלול והזמן המתאים להתבונן, ואז הוא היה אמור להתעורר באהבת השם. במה הוא צריך להתבונן? היינו לדוגמה, להתבונן בהתאבות מאין ליש. תתבונן איך שהקדוש ברוך הוא בורא את כל העולם, והעולם נברא מאין ליש בכל רגע ורגע. איך שכל בריאת העולם הוא בדיבור אחד כביכול, כל העולם נברא בדיבור אחד אלוקי, כמו שכתוב, בדבר השם שמיים נעשו, דיבור אחד ברא את הכל, כמאמר חז"ל, כמו שכתוב בפרקי אבות, במאמר אחד יכול להיברות. אז תחשוב, כל העולם, מה הוא שווה, מה יוצר אותו? מילה, דיבור אחד של הקדוש ברוך הוא. מה ערכו של דיבור אחד? בואו ניקח משל מהעולם שלנו. ומבשרי איך זה, בואו נסתכל אצלנו בעולם שלנו. כמשל, באדם, בואו ניקח אצלנו, שדיבור אחד, דיברת מילה, אמרת משפט שלם. אחרי חצי שעה אתה כבר לא זוכר מה דיברת. והמילה שדיברת, כמה ערכה לעומת היכולת הפוטנציאלית שלך לדבר, כמה מילים אתה יכול לדבר בחיים? בלי גבול. אז מה ערכו של משפט אחד לעומת היכולת הפוטנציאלית שלך? אין לו ערך בכלל, זה כלום. אנחנו מדברים, לא עושים כלום עם המילים שלנו. אבל תחשוב עכשיו על הקדוש ברוך הוא. אם המילה שלו בורת עולם, זאת אומרת כל העולם, מה מחזיק אותו? הדיבור. ומה הדיבור שווה ביחס אליו? הרבה יותר אפסי ממה שהדיבור ביחס אלינו. אז כל העולם מה הוא? אפס אחד גדול. זה מה שהוא אומר כאן. כמשל באדם, שדיבור אחד, הרי בן אדם אומר מילה אחת, בטל לגבי מהות הנפש. ביטול אחד ביחס למהות הנפש, הוא כלום, הוא בטל. הוא כלא ממש חשיבה, זה בכלל לא נחשב למציאות. אז כמו כן למעלה, תרובה בנמשל, כל העולמות עליונים ותחתונים, הם בדיבור אחד כביכול. כל העולמות נבראו בדיבור אחד אלוקי, וכולם, כל העולמות האלו עם השווה ערך שלהם, מה שמחזיק אותם זה הדיבור, אז כלא ממש חשיבה לגבי עצמותו יתברך. אין להם שום ערך, כלום, הם אפס. אז מה אדם מתבונן? כל העולם הוא אפס. אז אחרי מה אני רץ? אחרי ממה אני צרוד? מה מעניין אותי? דברים שהם אפס אפסים. מהו האמת האלוקית שאותו הייתי צריך לאהוב? לאהוב את הקדוש ברוך הוא. ומנה אומר, זה רחמנות עליי, שאני לא קולט את האמת, אני רץ אחרי שטויות. אז אנחנו מבקשים, אבינו אב הרחמן, רחם עלינו, תן בלבנו בינה להבין, ואם נבין, אז יהיה לנו ויחד לבבינו לאהבה ולראה את שמך. זה נקרא ליעקב אשר פדה את אברהם, זה מה שהוא מסיים. ומעריכות ההתבוננות הנעל, אם נתבונן בעריכות ויהיה לנו בינה נכונה להתבונן בכל זה, נולדה מידת אהבה, בחינת אברהם, אז יהיה לנו אהבת השם. ואחר כך, אם יהיה לנו אהבת השם, אז אברהם הוליד את יצחק. אהבה תוליד גם את העירה, לכן אומרים בתפילה, שיהיה לנו ויחד לבבינו לאהבה ולעירה. כי אם יהיה לך אהבה, אז אברהם הוליד את יצחק, יצחק זה עירה, יהיה לך גם עירה. ואז מה יהיה? מה אומרים בהמשך? הכל עדיין בברכות קריאת שמע, ולא נבוש ולא נקלם וכולי, לעולם ועד. אברוש ולא נבוש לעולם ועד. אם יהיה לנו אהבה אמיתית לקדוש ברוך הוא, לא נתבייש. מתי לא נתבייש? פירוש לעולם ועד, מה פירוש לעולם ועד? כשיתגלה משיח ויתגלה הנצח, אז כולם יראו את האמת. אז פתאום נראה, תראה פה, זה האמת האלוקית. נסתכל אחורה על עצמנו ונראה את כל מה שהיינו עסוקים בהם כל החיים. אנחנו פשוט נתבייש במה אחרי מה רצנו, אחרי שטויות, ותראה מה הערך שלהם לעומת האמת. האדם מתבייש מעצמו בכלל אחרי מה הוא רץ. שיד התגלות אלוקות, רק כשמשיח יבוא, האלוקות יתגלה. כמו שכתוב ונגלה כבוד הוויה, וראו כל בשר, יראו בגלוי, במוחש, לא צריך להתבונן. יהיה ניכר בצורה מוחשית. אז יהיה בושה לעולם ועד על מעשה עולם הזה הקשים ורעים. אין לנו פשוט בושה על זה שרצנו והתעסקנו עם ענייני העולם, מבחינת יש ודבר נפרד, תהיה בושה גדולה. אז מה הפירוש הוא? רק אז הכל יהיה עין ואפס? אז יתגלה אלינו שזה עין ואפס. אבל מצד האמת, גם עכשיו זה ככה. זה באמת אני הבאי לא שניתי, הקדוש ברוך הוא לא משתנה. לא הפירוש הוא שאז, שזה יתגלה, אז זה יהיה עין ואפס. הקדוש ברוך הוא לא משתנה. גם היום, אותו דבר. אז זה אמור לעורר אותנו גם היום, להבין שהכל עין ואפס. וגם אתה אין דבר מסתיר לנגדו יתברך. כי אתה הוא עד שלא נברא, ואתה הוא מי שנברא. ולזה יהיה בושה לעולם ועד. זאת אומרת, ולא נקשל ולא נקלם לעולם ועד. יהיה לנו בושה רטרואקטיבית מהיום, על כל העניין הזה. זה מה שבעצם, סיכום העניין הוא אומר, שהתפילות שלנו היום, זה בעצם עלייה לרגל. אנחנו עולים לרגל, רק בזמן בית המקדש עלינו פסח, שבועות, סוכות, חילקנו את זה לחצי שנה, היום אנחנו מרכזים את זה בתפילה אחת. תפילה אחת יש לך את אברהם, יצחק ויעקב, יש לך את כל הבקשות וכל העניין, כדי לגלות ייראה כל זכורך להתגלות לפני הקדוש ברוך הוא. זה המשמעות של התפילה. כל זה הוא מביא כהקדמה, להסביר, וזה נלמד בהמשך, הוא פתח את המאמר עם המילים, היפו פעמייך בנעלים, מה קשור פה נעליים? בבית המקדש עם הנעליים השתמשנו לעלות לרגל. איפה הנעליים נמצאים אצלנו היום? מה זה עלייה לרגל היום אצלנו? התפילה, מה קשור פה נעליים? זה נראה בעזרת השם בהמשך המאמר. אנחנו נלמד את המאמר, דיבור מתחיל מה יפו פעמייך בנעלים, בליקוטי תורה, על שיר השירים, דף מם ג' בעמודה השנייה. פסוק אומר מה יפו פעמייך בנעלים, יש המשך לפסוק, בהמשך המאמר הוא התייחס למילים הבאים. אני אמרו רבותינו זה על סוף פרק ד' סוכה, ופרק כמה דחגיגה. שני מקומות בגמרא, שחזל מתייחסים לפסוק הזה, ואומרים שלמי הכוונה כאן בדברי שלמה המלך, שהפסוק הזה נאמר על כנסת ישראל שעה שהיו עולים לרגל. עם ישראל היו עולים שלוש פעמים בשנה לבית המקדש, הפסוק אומר, מה יפו פעמייך בנעלים, כמה יפה הפעמייך זה הצעדים שהלכו עם הנעליים, הלכו לעלות לרגל לבית המקדש שלוש פעמים בשנה. כמו שכתוב, כמו שהפסוק אומר שהמצווה לעלות לרגל זה שלוש פעמים בשנה ייראה את פני השם אלוקיך. שלוש פעמים בשנה צריך היהודי לעלות לבית המקדש, היה מביא קורבן, קורבן חגיגי.